שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה, ושואלים אותי לא מעט, בעיקר בשנה האחרונה, זה התחיל בשנה האחרונה, שואלים אותי לא מעט על כתיבת תסריט. ואני כן אגיד בכנות שההתמחות שלי היא כתיבת ספרות, כן יצא לי ללוות לא מעט תסריטים בחיי, כי בסופו של דבר אני תמיד אומר לכותבים, סיפור הוא סיפור הוא סיפור. לכל סיפור יש את הדרך שלו לצאת החוצה, אם זה תסריט, אם זה מחזה, אם זה ספר. אני מאוד מאוד אוהב את העולם הספרותי, אני גם תכף אספר למה, ולמה העולם הספרותי תופס אותי יותר, אבל באמת שואלים אותי לא מעט שאלות על תסריט ועל סינופסיס ועל סיקוונסים ועל כתיבת סצנות, ואני מוצא את עצמי ככה, כל הזמן מנסה להסביר לכותבים ששואלים אותי על תסריט, למה דווקא לכתוב תסריט, למה דווקא לכתוב ספר, שואלים אותי לא מעט השאלה הזו, אז החלטתי להקדיש לזה פרק שלם בפודקאסט, ולדבר על ההבדל. ההבדל בעיניי, בכתיבת תסריט לכתיבת ספר, כמובן שכרגיל כל מה שאני אגיד הוא דעתי בלבד, יש לי המון המון חברים תסריטאים, ואני רגע אסביר, אני מדבר על זה המון בפרקים, ואני רגע רוצה להרחיב על זה שכילד, החלום שלי היה להיות קוונטין טרנטינו, ורגע, זה הרבה לפני הימים שקוונטין טרנטינו, אני גדלתי בצפון תל אביב, זה הרבה לפני הימים שקוונטין טרנטינו גר בצפון תל אביב. כשאני הייתי ילד, היום קוונטין טרנטינו גר ברמת אביב, זה נראה לנו מאוד רגיל לרצות להיות טרנטינו. כשאני הייתי ילד, קוונטין טרנטינו לא היה בלופ שלנו. הוא גר בארצות הברית, בלוס אנג'לס, ואני מאוד מאוד אהבתי את הסרטים שלו, אם זה ספרות זולה, ואם זה עוזרים חסרי כבוד, ואם זה כלבי השמורת, ואם זה קיל ביל, היה משהו בסטורי טלינג שלו. למי שלא יודע, קוונטין טרנטינו, הוא לא רק מביים את הסרטים שלו, הוא גם כותב את הסרטים שלו, ובעצם הוא מנהל את כל האירוע. ואני פשוט התאהבתי מהרגע הראשון בדרך שבה הוא כותב תסריט, בדרך שבה הוא כותב דיאלוגים, בדרך שבה הוא בונה סיפורי עלילה לינאריים ולא לינאריים שמתחברים בצורות כאלה ואחרות. ומבחינתי הייתה לי מטרה אחת מאוד ספציפית, להיות קוונטין טרנטינו. איך אתה יכול להיות קוונטין טרנטינו? לכתוב תסריט. וממש כילד, מדבר על גילאי 14, 15, 16, הייתי כל הזמן משחק עם הרעיון של לכתוב תסריט, כל הזמן. ואפילו הלכתי ולמדתי קצת, אם זה באינטרנט, אם זה בסדנאות ברחבי הארץ, מצא לעצמי ככה לומד בצורות כאלה ואחרות את עולמות התסריט. וככל שהזמן התקדם, היה לי ברור שאני הולך להיות תסריטאי. כלומר, היה לי ברור שזה מסך חיי, כי הכתיבה תמיד הייתה שם. זה היה ברור עבורי שהכתיבה תיקח חלק בחיי. לא ידעתי באיזה צורה, לא ידעתי באיזה אופן, אבל מבחינתי הדיפולט, הברירת מחדל הייתה לכתוב תסריט. ואז התבגרתי קצת, ועלה לי הרעיון לכתוב את הספר על הודו. הרעיון הזה הגיע עוד הרבה לפני שהייתי בהודו. היה לי איזשהו רעיון על מישהו שמגיע להודו ומשהו קורה לו. זה היה הבסיס של הרעיון. אין לי מושג למה, אבל הרעיון הזה המשיך איתי שנים, והיה לי ברור שזה הכיוון שאני אלך איתו. ובהבנה שלי, כילד, אז בין 20, 21, 22, היה לי ברור שזה יהיה תסריט מאוד מורכב, בוא נכתוב ספר. ואני רוצה לדבר על הסיבה למה פניתי והתאהבתי בספרות. הבנתי עם השנים, יצא לי באמת להכיר לא מעט, ויש לי לא מעט חברים תסריטאים, הבנתי שכשאתה כותב תסריט, לכשהוא מתקבל בחברות ההפקה ונכנס לפרודקשן, הרבה משתנה. כלומר, יש פער מאוד גדול בין מה שכתבת, לבין מה שבסופו של דבר ישודר על המרקע. אתם יודעים, זה עובר את הבימאי, ואת האורחי תסריט, ואת השחקנים כמובן, ואת חדר העריכה לאחר מכן, ויש לי חבר תסריטאי, והוא אמר לי, תשמע, בסוף על המסך, זה 40-50% אתה, מהדברים שכתבת. 50% השתנה לחלוטין. מה שאני מאוד מאוד אהבתי בכתיבת הספר שלי, זה שהרגשתי שהצלחתי להביא את עצמי ב-100%. עכשיו, זה העצמי של אז, כן? זה מבוא בין ה-22 שכתב את הספר הראשון, אבל הרגשתי שהצלחתי להביא את עצמי ב-100%, וכן, ערכו לי את הספר, ועברתי עריכה ספרותית ועריכה לשונית, אבל היופי בספר, כשהוא יוצא בהוצאה, שהזכויות נשארות אצלך כמובן, כי אני לא אייעץ לאף אחד לעבוד עם מישהו שיקר לכם את הזכויות, אבל זו שיחה ליום אחר. עבדתי עם עורכת, אבל בסוף הפיינל קאט, הפיינל סי, המילה האחרונה היא שלי. אני יכול לקבל תיארות או לא לקבל את תיארות. עורכת המליצה לי לכתוב את המילה אימא עם יוד, לא הרגיש לי נכון לכתוב את המילה אימא עם יוד, כי אני לא, מעולם לא כתב את המילה אימא עם יוד. אני כותב א' מ' א', על אף שלשונית זה יהיה יותר נכון לכתוב אימא עם יוד. ואני בחרתי ללכת לכיוון הזה, ואותו דבר על הרבה הערות ספרותיות שהיו לה. ומה שבסופו של דבר גרם לי להמשיך ואפילו להתאהב בעולמות הספרות, זו היכולת שלי להביא 100% את עצמי. הרי תחשבו על הסיטואציה, אנחנו מתחילים לכתוב סיפור, או את, זה לא משנה אם זה סיפור חיינו או סיפורים קצרים, אנחנו כותבים את עצמנו. זה לא משנה כמה אנחנו מרגישים משופשפים או לא משופשפים, או חדים או לא חדים, או בעלי ניסיון או חסרי ניסיון, בסוף אנחנו צריכים להביא את עצמנו. וזה מה שאני מאוד מאוד אוהב בספרות, שאני מצליח להביא 100% את עצמי. אני כן רוצה לדבר על היתרונות בכתיבת תסריט. כשמבחינתי היתרון הראשון זה הוויזואליות. הוויזואליות היא ערך עליון. תמיד אומר שבספרות, אתם יודעים, אני מדבר הרבה על כתיבה מתארת ולא סתם. כשאני צופה בסרט, אין צורך להסביר לי מה המרחק של דמויות עומדות אחת מהשנייה, או מה הבעת פנים שלהם, או מה הם עושים עם הגוף, מחוות גוף האם משדרים ביטחון, או מקובצים בתוך עצמם, הטון שבו הדמויות מדברות, ובעיקר הנוף שמאחוריהם, הרקע שמאחוריהם. לעומת זאת, בספר אני לא רואה כלום. כלומר, אני רואה רק את מה שהכותב או הכותבת נותנים לי. ככל שתרחיבו את התיאורים, כך אני אוכל לראות יותר. ודברים שבתסריט הרבה פעמים לא צריכו לשבור את הראש שלהם יותר מדי. יש אנשים מקצוע שזה התפקיד שלהם, לבנות תפאורה, לבנות רקע, לבנות ויזואליות. התפקיד שלכם זה לספר את הסיפור. וכן, אני, גם כשאני מלווה את הסריטים, אני הרבה פעמים מייעץ, בואו נרחיב את הויזואליות, כדי לבנות את העולם שלנו ולא לבנות עולם של אדם אחר. מבחינתי, כשאני בונה את הוויזואליות בתסריט, אז אני פשוט חושב שאני הופך להיות תסריטאי וכותב יותר טוב, כי אני מצליח בעצמי לראות את הסצנה. זה אותו דבר בספרות ובתסריטאות, אני רוצה לראות את הסצנה כשאני כותב. ואני תמיד מייעץ לצורך העניין בספרי ילדים, קודם כל להתחיל באפיון. אני לא אוהב את האובר תכנון, אבל בספרי ילדים, בגלל שהם כל כך קצרים, קודם כל נבין מי הגיבור, מי הגיבורה, איך הם נראים. ואני מוצא לעצמי עובד גם עם תסריטאים, שאתם יודעים, פרק, שניים, שלושה לתוך התסריט, הם לא יודעים איך הגיבור נראה, הם לא יודעים מה הדיפולט של הגיבור, מה תנועת ברירת המחדל. כשאני אומר תנועת ברירת המחדל זה, אוקיי, הגיבור רואה מישהו מנסה, מישהו מטריד את בת הזוג שלו, איך הוא מגיב? הם לא יודעים. והרבה פעמים אני רוצה לדעת התשובה לשאלה הזו, כי ככה אני אוכל להכיר את הגיבורים שלי בצורה יותר טובה. אז זה באמת היתרון הראשון של תסריט, הויזואליות היא ערך עליון. אני יכול להעביר הרבה יותר, בהרבה פחות מאמץ, וכשאני אומר מאמץ זה לא מעצלנות, אלא אני חושב שהרבה דברים בתסריט יהיו ברורים, לעומת ספר שאני צריך לחפור פנימה ולתאר ולהרחיב, ובעיקר להנגיש, יש לנו הרבה יותר עבודת הנגשה בספר, שיהיה לנו בתסריט, והיתרון הנוסף של תסריט, זה הווליום שלו, זה הגודל שלו, כלומר, אפשר להגיד לזה בדיוק אותו דבר על ספרות, כן, אבל אם בסופו של דבר אתם מיחידי הסגולה שהתסריט שכתבתם מתקבל לבתי הפקה, להוט, ליס, לכאן 11, לקשת, לרשת, לכל גוף תקשורת, ואין הרבה כאלה, הרי זה בדיוק כמו הסופרים שמתקבלים לידיעות וכתר, זה לא דבר שקורה הרבה. גם אני ניסיתי את מזלי בעולמות דווקא הספרות, אתם יודעים לספר שקיבלתי לא מכל ההוצאות הגדולות, וזה לרגע הוציא לי את הרוח מהמפרסים עד שהבנתי שלא, ככה העולם בזה פועל. דרך אגב, זו הסיבה שאם אתם כותבים תסריט, אני כן מציע לכם לעבוד עם אנשי מקצוע מהתחום, שיכולים לחבר אתכם. הרבה פעמים יכולים לחבר אתכם להרבה הרבה בתי הפקה, לאנשי מפתח, והדבר הזה כשלעצמו יותר חשוב מכל דבר אחר. אז זה ככה הערת שוליים. בסוף הווליום של תסריט הרבה יותר גדול. אני יכול לספר לכם על הספר הראשון שלי, שזכה להמון הצלחה בערב מחר, ומחר כמה עשרות אלפי עותקים. אבל אם הייתי מתרגם את ההצלחה הזו לסרט או לסדרה, אז כנראה שהיו צופים בסדרה הזאת כמה מאות אלפי אנשים. והווליום, התפוצה היא הרבה הרבה יותר חווה. נכון, יש לנו הרבה, זה הרבה יותר מורכב להתפוצץ נקרא לזה, אם תסריט מצליח לעומת ספר מצליח. אבל מבחינתי הווליום הרבה הרבה יותר גבוה. ואז שואלו אותי לומר, נבוא, אוקיי, כתבת שני ספרים, הספר השלישי שלך יוצא בקרוב, למה עכשיו לא תכתוב תסריט? וכאן אני רוצה רגע לעשות סוויץ' ולדבר על היתרונות בכתיבת ספר. יש כל מיני נקודות בכתיבת ספר שהתאהבתי בהן, ואני לא חוסם את הרעיון של, אני מניח שיגיע היום שאני אכתוב תסריט, אני אומר את זה כאן דווקא כבל עם ועדה, אולי זה יגרום לי להיות יותר על זה, אבל פשוט יש כמה דברים בעולמות הספרות שפשוט כל כך תפסו אותי, וקשה לי מאוד לשחרר אותם. מבחינתי היתרון הגדול ביותר זה העומק, זה הרוחב. כלומר, מבחינתי, מה שקורה בתסריט, זה מעל לפני השטח. אני קורא לזה above the line. כלומר, כל הדיאלוגים, הויזואליות שדיברנו עליה לפני רגע, הטון של מול מדברות, הנופים, זה כל מה שקורה בעולם הפיזי. אני מרגיש שהרבה פעמים בתסריט יהיה מאוד מאוד מורכב לגשת למה שקורה מתחת לפני השטח, below the line. כלומר, כן, יש המון סדרות וסרטים עם איזשהו voice over, עם איזשהו קריין, וזה יכול להיות גם הגיבור, שמלווה, שאתם יודעים, מספר את המחשבות שלו, בסדרה של אביב גפן, בילדי אור הירח, הרי הוא מלווה, אביב גפן המבוגר מלווה את אביב גפן הצעיר, באיזשהו voice over, אבל בלי קשר לסדרה הזו, באופן כללי כשיש voice over, זה בדרך כלל מאוד מאוד נקודתי, זה יהיה כמה שניות עד חצי דקה, ובכנות ברוב המקרים זה יהיה די קלישאתי. לעומת זאת בספר, זה היופי, אנחנו יכולים להרחיב, אנחנו יכולים להיכנס לעומקים בלתי נתפסים, וזו הסיבה שהתאהבתי כל כך בעולם הספרותי. היא תמיד נוגע בחמשת החושים, ואם אני מדבר על חוש המישוש, אז זה גם מהשם על פני השטח שדיברנו לפני רגע, הפיזי, הוויזואלי, הדיאלוגים, אבל גם מה שקורה מתחת לפני השטח, הרגשות, התחושות, החששות, הביטחון העצמי המופרז או הבלבול המשווע, אני יכול לתת לדמויות להביע את עצמן בכמה וכמה דרכים. ושם אפשר להגיע לעומקים פשוט מדהימים. עכשיו, מה האתגר שלנו ככותבים? זה לא משנה אם אנחנו כותבים תסריט או ספר. האתגר שלנו הוא לתפוס את הצופים או את הקוראים. כלומר, אנחנו רוצים לתפוס אותם. ואני רואה היום, ככל שאני היום בן 30, ככל שהחיים שלי עוברים, אני הולך ונהיה יותר עמוק. ואני הולך ונהיה יותר רגיש, שזה דווקא מעניין ביני לבין עצמי. אני חווה כל שנה שעוברת, וכל טקסט שאני כותב, אני מרגיש שאני יותר רגיש ויותר ער לסביבה. ויותר חשוף החוצה. אני מניח שאיזשהו תהליך שאני עובר באופן אינדיבידואלי ביני לבין עצמי, ואני מרגיש שככל שאני עובר את התהליך הזה, יותר נעים לי להרחיב את הדמויות. ואני יכול לשים לב לפער הזה בין הספר הראשון לספר השלישי, שאני כן מאמין שבספר הראשון הדמות מאוד מאוד עגולה, הגיבור, אבל אני שם לעומת זאת את הספר השלישי, ואני רואה את המסע הרגשי הפנימי שהדמויות עוברות, ואני לא אומר שאי אפשר לעשות את זה. אני לא אומר שאי אפשר לעשות את זה בתסריט, אני אתן לכם דוגמה את הסרט Beautiful עם חביר ברדם, הבמאי המקסיקני שברח לי לרגע שמו, הוא זכה באוסקר, וזה סרט מאוד מעניין כי אני לא זוכר סרט אחר שהשחקן הראשי, שזה חביר ברדם, הוא מופיע בכל פריים, לא בכל סצנה, הוא מופיע בכל פריים בסרט, אין פריים אחד שהוא לא מופיע. וכן, יש לי את הדרכים כבימאי או כתסריטאי, להעביר רגש ועומק בצורה בלתי נתפסת. יש הרבה יתרונות בעזרת, אני אוהב לקרוא לזה שפת הגוף, זה יכול להיות בכי, זה יכול להיות אבל גם הבעות פנים, או הדרך שבה אני מניע את הגוף, שאני יכול להביע את זה דרך תסריט, שאני לא יכול דרך ספר, אבל מבחינתי בספר, יש לי אין סוף עומקים שאני יכול להגיע אליהם, וזה גם עומק וגם רוחב מבחינתי. אני אתן לכם דוגמה, אתם יכולים לשאול אותי, אני כותב עכשיו סיפור קצר, ואני אשאל את יונתן, היי יונתן, מה שלומך? ויכול להשווה, בוא נדבר שאני כותב בגוף ראשון. ואני כותב, שאלתי את יונתן, היי יונתן, מה שלומך? ויונתן ענה לי בסדר. זו דרך אחת לספר סיפור ברמה מאוד שטוחה. לספר את אותו סיפור עם עומקים ספרותיים שאני שואף להגיע אליהם. שאלתי את יונתן מה שלמה והוא ענה לי בסדר. הסתכלתי בעיניים שלו. והיה נראה שהוא פשוט לא מרגיש במקומו. הרגיש לי שהוא פשוט צריך התחלה חדשה. הוא לא יגיד את זה. אבל זה מה שהרגשתי כשהסתכלתי על העיניים של יונתן, שהגיעו מים עד נפש עבורו ושהוא צריך התחלה חדשה. עכשיו, תסכימו איתי שאת מה שעשיתי עכשיו יהיה לי מאוד מאוד מורכב לעשות בתסריט, אלא אם כן הגיבור יעצור וישאל, יונתן, אתה רוצה לשתף אותי מה עובר עליך? או אם הגיבור יעלה לבויס אובר לקריינות ויגיד, הסתכלתי בדיוק את מה שאמרתי עכשיו, הסתכלתי בעיניים של יונתן וא' ב' ג'. כלומר, יש לי את היכולת בספרות להיכנס לעומקים מאוד מאוד רחבים, וזה משהו שאני מרגיש שנותן לי המון המון מעוף ככותב, ואני חושב שזה תהליך שלא רק אני עובר, אני חושב שהרבה מאיתנו עוברים את התהליך הזה, שככל שהחיים עוברים ומתקדמים ואנחנו מתבגרים, אנחנו הופכים להיות עמוקים יותר, רגישים יותר, יש לנו הרבה יותר wisdom, זה לא בהכרח חוכמה, אבל יש לנו הרבה הרבה יותר עומק בתוכם, ואני מאמין שככל שהחיים שלי מתקדמים, אני הרבה יותר נהנה, כל פעם מפתיע את עצמי מחדש כמה שאני נהנה להביע את עצמי בעולם הספרותי, כי הוא כל כך כל כך עמוק ורגיש, וזו איזושהי קריאה עבורכם, ככותבים וכיוצרים, זה לא משנה איפה אתם כותבים, מחזה, ספר, סדרה, סרט, סרט קצר, סיפור קצר. האתגר הזה של להעמיק, הוא בעיניי מפתח מאוד מאוד גדול ללב הקוראים בשנת 2023, ואני אומר את זה המון פעמים בהמון פרקים. ומבחינתי, מעבר לעומק, עוד יתרון שאני מאוד מאוד נהנה ממנו בעולם הספרותי, זה הסצנות הארוכות. כלומר, והנה אני חוזר רגע לעולמות של טרנטינו, שהוא אחד מיחידי הסגולה שעושים את זה, אתם יכולים לצפות, קחו את הסצנה הראשונה בממזרים חסרי כבוד. זו סצנה של 20 דקות. של דיאלוג שהוא מאוד מאוד סטטי חוץ מהסוף שלו. כלומר, הוא לא זז, שני אנשים יושבים. אחד שותה חלב, אחד מעשן במקטרת, אחד קם מהכיסא ואז יושב שוב. אבל הם לא זזים. זה חדר מאוד מאוד קטן, עשוי עץ, ישן כזה משנות ה-40. והוא הצליח להחזיק סצנה של 20 דקות. זה לא משהו שאנחנו רואים הרבה בעולמות התסריט, סרט, סדרה. זה לא דבר שאנחנו מתקלים בו הרבה, בעיקר בסדרות, כי זה הרבה יותר אינסטנט. מה שאני מאוד אוהב בספר, ושוב, נשים את רגע את קוונטין טרנטינו בצד, כי הוא, שוב, מבחינתי הוא מעל כולם, והוא יחיד סגולה מהבחינה הזו. ואם אני מדבר על הדברים האלה, והדברים האלה לא יושבים לכם, אני כן מציע לכם. אני חושב שהרבה פעמים, כשאנחנו קצת יותר, ואם עזרתם לכמה פרקים שלי, ואתם קצת יותר טוב מצליחים להבין את העולמות של הכתיבה, וקצת יותר טוב מבינים את העולמות של התסריטאות, של הדיאלוגים, של התיאורים, תלכו לראות את הסרט של טרנטינו. תנסו לגשת את הסרט הזה סביב הדברים שאמרתי עכשיו, ואתם תראו איך פתאום אתם בוחנים את הדברים בזוויות אחרות. אתם צריכים לראות את העומקים האלה. וזה משהו שוב שאני מאוד אוהב בעולם הספרותי, יש לי יכולת להיכנס לדיאלוגים מאוד מאוד עמוקים. מאוד מאוד עמוקים, שהרבה פעמים אני מניח שאם אני אכתוב אותם בתסריט, הרבה יותר מחצי מהם ימחקו, ולא יגיעו למסך, כי הכל צריך להיות אינסטנט במידה מסוימת. עכשיו תראו, שלא תתבלבלו, אני אדם מאוד אינסטנט. תתראו שהפרקים שלי בדרך כלל לא יעברו את 20 דקות, ההדרכות שלי ביוטיוב בדרך כלל יהיו 3 דקות, עד 6 דקות, 8 דקות, 10 דקות מקסימום, כלומר, בהוויה שלי אני מאוד מאוד ממוקד. על אף זאת, יש לי את היכולת בספרות להיכנס לעומקים הרבה יותר גדולים, ואפילו קצת לצאת מהאור שלי. אני מרגיש שכשאני כותב טקסט ספרותי, אני משתמש הרבה במילה ספרותי כדי לעשות את ההפרדה בין תסריט לספר. כשאני כותב טקסט שהוא נקרא לו ספרותי רגע, אני מרגיש שאני יוצא מהאור שלי ואני נכנס לעולמות אחרים ופתאום אני מרחיב הרבה יותר. ויש לנו את היכולת בעיניי לכתוב דיאלוגים מאוד מאוד עמוקים, וזה אחד הדברים שאני עובד עליהם הכי הרבה בתהליכי הליווי שלי עם כותבים. אני לא מוותר שם בקלות, כלומר, תנו לדמויות ליצור את הסמולטוק המשעמם הזה. אני אומר משעמם במרכאות של ראית את המשחק של מכבי או איזה חמר. שבכנות הרבה פעמים זה חצי מהשיחות שלנו. לתת לדמויות לשאול שאלות, כלומר אם הדמות נשאלת שאלה היא יכולה גם להשיב על השאלה ואז היא יכולה להשיב על השאלה ולהמשיך עם שאלה נוספת. היא לא חייבת להשיב כן או לא, היא יכולה להביע את עצמה דרך שאלות, זה יראה על ההתעניינות שלה והרבה פעמים על האני מאמין שלה. כלומר אני באמת מאמין שדרך אגב גם בתסריט אין לנו הגבלה, אבל זה לא מה שאני אתקל בו היום מספיק בעולמות התסריט, בעיקר בשנים האחרונות, בסרטים סדרות שיוצאים בשנים האחרונות. לעומת זאת בעולמות הספרות אני עדיין מרגיש שיש לנו את הקרדיט להביע ולחפור פנימה, ומי שמאזין לפודקאסטים שלי יודע שאני מאוד אוהב לשמש במילה לחפור, שלצערי יש לה קונוטציה שלילית, אבל אני תמיד אוהב להגיד שבתור יוצרים ואמנים אנחנו מאוד רגישים, ובדרך כלל אנשים רגישים אנחנו רוצים לחפור, אנחנו רוצים להביע את עצמנו, ואני רוצה לתת לדמויות שלי את המעוף להביע את עצמנו. אז אני רגע רוצה לסכם את הפרק הזה, דיברנו על היתרונות בכתיבת הסרט, דיברנו על הוויזואליות כערך עליון, ודיברנו על העוצמה והווליום הגבוה, כלומר כמות אנשים שאנחנו יכולים להגיע אליהם שהיא באמת אינסופית. תראו את פאודה. פאודה התחילה כסדרה בסך הכל ב-YES, והיום זו סדרה בנטפליקס שצפו בה מאות מיליוני אנשים. מאות מיליונים. עכשיו כמובן שיש מקרים כאלה גם בעולמות הספרות, קחו את יובל נוח הררי, ותולדות תולדות האנושות, כך קוראים לספר. הייתי לא מזמן בחופשה, ונכנסתי לחנות ספרים וראיתי ספר באנגלית, הייתי בתאילנד, בצ'אנג מאי, שזה בצפון תאילנד, כלומר, זה קורה, אבל אני באמת מאמין שהווליום והעוצמה של תסריט הרבה יותר גדולה, והיתרונות בכתיבת ספר זה באמת העומק והרוחב, שזו הסיבה שהתאהבתי בספרות, הדרך שלנו להעמיק ולתת מאוד את העומקים הכל כך גדולים האלה, שהרבה פעמים בתסריט קשה לנו לייצר, וכתוצאה מכך גם אנחנו יכולים לייצר סצנות הרבה יותר עמוקות, וכתוצאה מכך סיפורים הרבה הרבה יותר עמוקים. ומבחינתי הדבר הזה הוא משהו שאני מאוד מאוד נהנה ממנו, ולי מאוד קשה לוותר עליו. אחרי שהתרגלתי וכתבתי 3 ספרים, התרגלתי במרכאות, לי מאוד קשה לוותר על העומקים האלה שהתרגלתי ליצור, שהתרגלתי לקבל מהדמויות שלי, שהתרגלתי לקבל מהדיאלוגים שלי. אז עד כאן הפרק הזה, זה היה פרק 48, מתקרבים בקצב נפלא לפרק ה-50, זה היה פרק 48 של שעת כתיבה, וכרגיל, כמו תמיד אנחנו ניפגש בפרק הבא.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.